שלום, אנחנו בספר הכוזרים לרבי יהודה לוי במאמר 50 פסקה י"ב בעמוד רשת י"א. בפסקה התחתונה, בפסקה המתחילה במילה והראיה, דיבור המתחיל והראיה, והראיה על מציאות עצם שכלי נבדל מכל הגופים המתייחס אל הנפש יחס האור אל הראייה, ועל התאחד הנפש והיפרדה מן הגוף עם עצם זה, היא זאת. כלומר, עד עכשיו דיברנו על הראייה שהנפש איננה הגוף, אלא שיש מציאות נפרדת עצמית לנפש. אבל מניין לנו שהנפש מתאחדת עם משהו עוד יותר גדול ממנה, עם השכל הפועל למשל, או עם זיו השכינה? מניין לנו זאת שיש עוד איזה מציאות לנפש להידבק בה? אז אני שוב חוזר על המשפט, והראיה על מציאות עצם שכלי נבדל מכל הגופים המתייחס אל הנפש יחס האור אל הראייה, או לזיו השכינה או לכיסא הכבוד, כל אחד לפי עניינו, לפי הבנתו, יש הנפש למה להידבק, האידאות, כן? ועל התאחד הנפש והיפרדה מן הגוף עם עצם זה, היא זאת. הנפש אינה משיגה את ידיעותיה מתוך הניסיון, כי מה שהושג בניסיון אין נדון עליו בדרך החלטית בוודאות, שכן אין אנו מחליטים כי כל אדם אינו מניע אוזניו בדרך שאנו מחליטים כי כל אדם מרגיש וכל מרגיש חי וכל חי הוא עצם, וכי הכל מרובה מן החלק וכדומה מן המושכלות הראשונית. האמונתנו באמיתת הדעות האלה אינה מתבררת על ידי לימוד, כי לו היה הדבר כן היינו נזקקים לשרשרת אינסופית של לימודים. יש איפה בנפש המדברת מפעולת נאצל אלוהי הדבק בה. כלומר, יש אינטואיציות יסוד של הדעת שאנחנו יודעים אותם גם בלי להוכיח אותם.
ולא ניתן להוכיח אותם או שלא צריך?
לא אמרתי שלא ניתן, אבל רוב בני אדם אינם עסוקים מלהוכיח אותם. נאצל זה, לולא נכללה בו צורה שכלית כללית, לא היה הוא יכול לתובעה בנפש המדברת. ועלו כל בני אדם יודעים שהכל גדול מן החלק, וכל בני אדם יודעים שסכום הזוויות של משולש אוקלידי הוא 180. כן, יש אינטואיציות יסוד, סכום הזוויות של משולש אוקלידי הוא בהכרח 180, שאם לא כן הוא לא היה משולש אוקלידי. מה? לא שומע. מה, אקסיומת המקבילים? אקסיומת המקבילים זה לא דבר שלמנו, זה דבר שטבוע בנפש.
למנו לבטא את זה על מילים כמו זוויות.
כן, אבל זה דבר זווית, למשל, הנה פה, את רואה את הספר הזה, הקו הזה והקו הזה, הזווית הזאת שווה לזווית הזאת, משמע שני הקווים האלה מקבילים. זה דבר שהשכל אומר אותו, כלומר יותר נכון אינטואיציה בסיסית, אין ראייה לאקסיומה הזאת, נכון? מה? יש ראייה לאקסיומה הזאת? לא. נכון? נכון. אז למה הנפש מקבלת את זה? כי ככה מרגישים. לא.
אם היו מתחילים ללמוד לא תאדימה את האקסיומה אחרת, אז אתה מכיר את זה.
אדוני היקר, מאז אוקלידס ועד המאה ה-19 לא היה אדם בעולם שפקפק באקסיומה הזאת, למרות שכולם ידעו שהיא רק אקסיומה. כן, אבל יש איזו אינטואיציה כזאת בנפש שאומרת שזה נכון.
אחד ועוד אחד ושתיים, אבל
זה בסיס אחר. אחד ועוד אחד בבסיס עשרוני זה שתיים, תמיד. נכון. בסדר. אז למה להגדיר ככה? יש איזו אינטואיציות יסוד שאומרות את זה. או למשל, אני יודע, מה הוא עוד אומר? איזה דברים פה יש לו? כי כל אדם מרגיש וכל מרגיש חי, וכל חי הוא עצם. כל הדברים האלה, אין לנו ראייה בנפש שזה אכן כך. או לכל מסובב יש סיבה. כל הדברים האלה, זה קטגוריית ההכרה שלנו. זה מה שרוצה לומר. יש משהו שהטביע בנו, קטגוריות של הכרה. אני לא טוען שהדברים האלה שאנחנו משיגים הם אמת. אם זאת השאלה שלך, כן, אני לא אומר שהגיאומטריה האוקלידית היא נכונה ושזו של לובצ'בסקי איננה נכונה. אני רק אומר שיש איזה נתונים בסיסיים הנפש שגורמים לנו להסתכל על העולם כמות שהוא. לא ככה לימדו אותנו, ככה החליטו, אלה שהחליטו ללמד אותנו החליטו ללמד אותנו את זה כי זה היה בתוכם.
יותר נוח,
יותר נוח, תגיד כך. בסדר, אבל גם כשאנחנו נפוס את דברים אחרת תמיד אנחנו נעבור דרך זה, כי גם היום שאנחנו רגילים לראות ספינת ברזל רצה באוויר, גם לנו אנחנו צריכים לעשות איזשהו מאמץ אינטלקטואלי להבין מדוע הוא לא נופל. הרי הברזל כבד יותר מן האוויר, אז למה הוא לא נופל? אותו דבר גם כשאנחנו נתרגל לגיאומטריה של רימן של לובצ'בסקי, אז ברור שנצטרך עדיין לתרץ לעצמנו איך זה שאנחנו חשים שסכום הזוויות של משולש הוא תמיד 180, למרות שבאופן ניסיוני אמפירי אנחנו יכולים לראות דברים אחרים. בסדר? ודאי שדברים זמניים, האדם מתפתח, אבל גם אם הוא מתפתח השאלה מה הצביע בו את ההכרות הראשוניות, מאיפה הן באות. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שזה הטבע? יכול להיות, יכול להיות. את צודקת. אם את צודקת, אז הראייה שמביא כאן החבר איננה ראייה טובה. בסדר? אגב, הוא לא אומר שהראיות שלו הן מוחלטות, הוא פשוט ביקש ממנו תלמד אותי מה שהפילוסופים אומרים, אז הוא אומר לו את זה. כן? ואחרי דברים השתנו. יש איפה,
כאשר אני מנסה את התובנות האלה להוכיח, אני לא מוריד אותם קצת?
נכון.
דוגמה לגבי כל המרגיש חי, כשאני שומע את מה שאומר, אני יודע שזה מתורגם ומשתנה קצת, מה שאומר, נו, זה שאמר, דקארט אמר את אני חושב אני קיים.
כן.
כן. אז זה נראה לי כאילו הוא הוריד את האני. כל כך היה ברור לי שיש אני, ברגע שמישהו מעיז להוכיח לי את זה, זה הפך לאיזה עובדה בספר, שאני אולי עכשיו יכול להפריח אותה, ואז אני אוכל להפריך אותה, ומיד שאחרי שאני אפריך אותה, אני לא אוכל להוכיח אותה כי אני אעלם. אז ברגע שאני מוכיח דברים כאלה אני דופק אותם קצת.
נכון. את השני אנחנו לא יכולים מצד החוכמה לא לשאול את השאלות האלה, והרי היה שכשהתחילו לשאול שאלות כאלה אז באמת המדע התפתח. מה? אתה מוצא בכלל, אז צריך לא לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות. כלומר כשאנחנו נותנים הגדרות מותר להשתמש בהגדרות באופן אמפירי, אפילו יותר מר שימושי, אבל אל תיקח את עצמך יותר מדי ברצינות. בסדר? כלומר מותר לך לעשות חישובים בליסטיים על סמך הפיזיקה של ניוטון, אבל אל תחשוב שהפיזיקה של ניוטון היא אבסולוט. גם לא הפיזיקה של איינשטיין היה, אבל היא שימושית הפיזיקה של איינשטיין בשביל לשלוח טיל לירח, ללמוד את זה. יש איפה בנפש המדברת בכלל הגדרות זה מתאים לוועדות. אתה יודע מה זה גמל? זה סוס שהוקם על ידי ועדה. יש איפה בנפש המדברת מפעולת נצל אלוהי הדבק בה. נצל זה לולא נכללה בו צורה שכלית כללית לא היה הוא יכול לתוראה בנפש המדברת. אולי כל מה שצורה שכלית כלולה בעצמותו הוא עצם בלתי גשמי, הרי שנאצל זה הוא עצם שכלי שאינו בגוף אלא קיים הוא בעצמותו השכלית. והנה מה שהנפש מציירת לעצמה את הצורות הוא שלמות הנפש, אך מגיע היא לשלמות זו רק כשהיא דבקה בעצם השכלי ההוא, אך תרדת הגוף מבטלת את הנפש מן הדבקות ההיא. אכן הדבקות השלמה לא תתכן כי לאחר כיבוש כל כוחות הגוף, כי אין לנפש מונע מההידבקות בעצם השכלי אם לא הגוף, ובהשתחרר הנפש מן הגוף היא נעשית מושלמת, בטוחה מכיליון, דבקה באותו העצם הנעלה המכונה בשם השכל העליון. כן? לכן אצל הפילוסופים אין יראת המוות, כי הם רואים את הגוף בתור איזשהו כלא, איזושהי מעטפה שמונעת את הנפש מלזהור בכל זוהרה. למה הם לא התאבדו? פשוט מאוד, כדי לקנות יותר מושכלות. כי הם יתאבדו מהר, אז הם ייעלמו מן העולם לפני שהם הספיקו להשיג את כל ההשכלות הנדרשות, ואז יוצא שהנפש שלהם לא תעלה, היא תישאר בשפלותה הבהמית. לעומת זה, סוקרטס, שידע שהוא אדם מושלם מבחינתו, כשהגיע הזמן בשבילו לשתות את קובעת הרעל, שתה. אנחנו אומרים ככה, שבעולם הזה הגוף מאפיל על זוהר הנשמה, אבל לעתיד לבוא הגוף במקום להיות מאפל הופך להיות ממסרה, כלומר על ידו מתגלה זוהר הנשמה, אבל בשביל זה הוא צריך לעבור תיקון, לכן מתים. אבל המטרה איננה להישאר בהפרדה הזאת בין הגוף לנפש, אלא להשיב את הנשמה אל הגוף מתחילת המתים. למה מפרידים? כדי לתקן את הלכלוכים. כלומר, זה כמו שמכונה, נגיד, עברה כל מיני חלודה, סתימות וכדומה. אז מפרקים אותה כדי לנקות כל חלק היטב בפני עצמו ולהרכיב אותה בחזרה. אחרי שאנחנו מזריקים לתופעה, גם כן נוזל של החנק וחל החורף. ואז, חיית המתים היא הצלחה שלנו. בוא, אם האדם לא היה חוטא, לא היה מת. טוב, לא הנחש ממית אלא החטא ממית. אוי לו לאיש שנשכו נחש, אוי לו לנחש שנשך את רבי חנינה בן דוסה. בכל זאת רבי חנינה בן דוסה נפטר. איך אתה יודע? איפה זה כתוב?
כתוב בגמרא.
כתוב בגמרא שהוא נפטר? אני לא חושב.
על הילדים שלו
כתוב שהוא מת. אני לא זוכר, כתוב אבי חנינה בן דוסה שהוא מת?
לא עברתי לכל השעה.
אם לא כתוב, אז יש סימן שהוא חש.
אבל אם הוא לא פה.
כתוב שהוא לא פה. בדקת? שאלת כל בן אדם פה בפשוט, ברחוב, אולי אתה רבי חנינה בן דוסה? אל תתחיל לשאול, כי אנשים יסתכלו עליך. אבל בכל זאת.
אבל
בכל
זאת, נשאיר כמה אנשים שלא חצו בכלל, בכל זאת מתו.
אז לכן, אמרתי שאם האדם הפרטי לא היה חוטא, לא היה מת. אם האדם בכלל לא היה חוטא, אז לא היה מוות. זאת אמת.
אדם ראשון.
כן, אבל אדם הראשון מי זה? זה גם אני וגם אתה. כן? היית שם. היית חלק ממנו פעם. היית. טוב. ובהשתחרר הנפש מן הגוף, היא נעשית מושלמת בטוחה מכיליון, דבקה באותו העצם הנעלה המכונה בשם השכל העליון, כל שאר הכוחות אינם פועלים כי אם באמצעות הגוף ועובדים עם כלות כלי זה. אולם הנפש המדברת כבר ציירה לעצמה את הצורות ההן ושמרה לגרמים של כל אחד מהן, כמו שנאמר למעלה. עד כאן תמציף תורת הנפש של הפילוסופיה האריסטוטלית, בצירוף של קצת רפואה של גלינו. כן, מה אתה אומר? נכון, נכון, ואיפה הם באות הידיעות האלה? מהשכל העליון. זאת אומרת שיש לאדם ארבעה חלקים: הגוף, זה הולך לאיבוד, הנפש הולך לאיבוד, הנפש המדברת נצחית והדבקה בשכל העליון נצחי בריבוע.
זה על פי אריסטו.
בסדר?
ולא על פי?
היהדות, בוא נראה מה העמדה שלה ביחס לזה. בסדר? אמר הכוזר, מוצא אני כי דעות הפילוסופיה הזאת יתרון דיוק ועימות להן על כל חוכמת דברים אחרת. זה עושה רושם אדיר על מלך כוזר, נכון? הוא עומד כמו לפני מחשב ואומר, מודם אני לפניך. אמר החבר, הוא הדבר אשר יגורתי כי יבואיך, כי תתפתה לדעותם ותמצא בהם מנוחה לנפשך, כי מאחר שהפילוסופים הם אשר הביאו את המופתים האמיתיים בחוכמות החשבון ובהיגיון, כלומר בלוגיקה, בתחו רבי גם בדעות שהציעו בחוכמת הטבע וחוכמת משחר הטבע, או בפיזיקה ובמטאפיזיקה. כחושבם, כי כל דברי הפילוסופים הוכחו במופת. כן, זה דבר מאוד מעניין. אנחנו רואים ברחוב הרבה אנשים שמאמינים במדע. הביטוי הזה, להאמין במדע, הוא תרתי דסתרי. בלתי אפשרי להאמין במדע. מדע זה לא עניין של אמונה. או שאתה מוכיח, או שאתה לא מוכיח. אין לזה להאמין במדע. אבל התגובה הספונטנית של איש הרחוב היא זאת. מכיוון שאתה פרופסור, ומכיוון שאתה מדבר בשפה אליטית, ושחלק ממנה אינני מבין בכלל, אני משוכנע, וגם אתה מדבר בסגנון מסוים, אני משוכנע שכל אשר תאמר אמת הוא. למשל, אדוני, אתה פרופסור לכימיה, מה דעתך על מה שקורה בג'נין? נכון, מה זה קשור? בכימיה אתה מבין, אולי בג'נין אתה לא מבין. לא? גם הרמב״ם בספר פרקי משה, מכירים ספר פרקי משה להרמב״ם? זה ספר רפואה של הרמב״ם. בפרק 25 של הספר הזה יש לו שם נאום ארוך נגד גלינוס. הוא אומר, יש אנשים, ככה הוא מתחיל, יש אנשים שהתמחו מאוד, הוא אומר לפני כן, אחת מן המחלות האנושיות היא שאם אדם מצליח בתחום מסוים, אז ביחס לתחומים האחרים שבהם הוא לא מבין, הוא נוקט אחת משתי העמדות. או שהוא אומר שהדברים האחרים זה דברים שלא צריך ללמוד, הרי שהוא לא למד את זה, אז הרי שהדברים האלה לא צריך לדעת, זה מחלה אחת. או מכיוון שהוא מוצלח מאוד בתחום הזה, הוא אומר שבכל תחום הוא מבין, גם בתחומים שהוא לא מבין בהם. הוא אומר, זה שתי מחלות שמצויות אצל בני אדם. הוא אומר, וגלינוס חלה במחלה הזאת, שהרי האיש הזה התמחה ברפואה יותר מכל מי שקדם לו ושמענו זכרו, אבל בפילוסופיה הוא לא הבין הרבה, ולכן הוא בא גם להגיד את הדעות שלו בפילוסופיה, וחבל על הזמן, במיוחד כשהוא התחיל לדבר נגד משה. יש בגלינוס ביקורת על משה רבנו, ואומר הרמב״ם, חבל על הזמן, רואים שגלינוס לא הבין כלום בתורת משה. ואז שמע הוא יורד עליו, מוציא עליו את כל התחמושת, לא מוציא מגלינוס אפילו בדל סיגריה אחד. כן? כדאי לקרוא את זה במקום. עכשיו, מה העניין? זה שהפילוסופים באמת הגיעו לדברים מאוד מדויקים בתחום המתמטיקה ובתחום הלוגיקה. עכשיו, מה זה שני התחומים המוצלחים ביותר? הרי יכולים לדבר גם על מטאפיזיקה, דברים שהם לא מבינים בהם. מה, מי לא מבינים? אפשר להגיד שלא מבינים, אבל אין בהם ראיות מוחלטות. אבל מכיוון שההמון התרגל לומר, לראות את הדיוק הנפלא של דברי הפילוסופים בתחומים הראשונים, אז התרגל לחשוב שבכל תחום הם פחמים. פעם היו אומרים, לפני שנים רבות, זה נכון, קראתי את זה בעיתון.
אבל זה כתוב.
אבל זה כתוב. היום כבר קצת ירדו מהנאיזם, פעם לא ברור. זה כתוב בעיתון, כן, זה נכון. כן? או כמו שפעם אמר לי הבן שלי, זה נכון, אני אפילו חלמתי את זה. כן. יותר הגיוני, יותר הגיוני. אז מה שאומר כאן? כי מאחר שהפילוסופים הם אשר הביאו את המופתים האמיתיים בחוכמות החשבון והגיון, בתחו רבים גם בדעות שהציעו בחוכמת הטבע וחוכמת משחר הטבע, וחושבם כי דברי הפילוסופים הוכחו במופת. אבל באמת, הרבה דברים שאמרנו, ואתם בעצמכם במהלך הלימוד של השבועות האחרונים, כל פעם הערתם שזה לא הכרחי, הדברים האלה. אך מדוע לא הטלת ספק ראשית כל בטענות שטענו בדבר ארבעת היסודות, ואחרי כן בהשארתם על עולם האש, בו נמצאת לדעתם האש האתרית של הגוון, אשר לפי זה לא ייתכן כי היא גוון לשמיים ולכוכבים. כן, דבר ראשון, הדבר הפשוט ביותר, שאמרנו בתחילת הלימוד, שיש ארבע יסודות, נכון? ושכל יסוד יש לו מקום טבעי, והמקום הטבעי של העפר זה המרכז, הלא הוא כדור הארץ. מעל לזה יש מקום טבעי שעוטף את המקום הראשון, זה המים, זה האוקיינוס. מעל לזה עוד שכבה נוספת, האטמוספירה, זה המקום הטבעי של האוויר. ואחר כך הם אמרו, יש עוד יסוד רביעי, האש, שיש לו גם כן מעטפת שעוטפת את העולם, וזה האש האתרית, שאין לה צבע, ושאליה עולה כל אש. אני מדליק גפרור, האש עולה למעלה. למה? אומרים הפילוסופים, היא שואפת ומשתוקקת לחזור אל מקומה הטבעי, שזה גלגל האש שמעל האטמוספירה. אז הדבר הזה, אומר רבי יהודה לוי, לא הוכח. יסוד בפיזיקה, שעליו הם בנו המון דברים, הדבר הזה אינו שום הוכחה. מעולם לא היה אדם שראה את האש הזאת. כן? וכי מתי השגנו אנחנו אש יסודי? הלו אנו לא השגנו כי עם זאת. כי האיכות החמה בתכלית החום, אם תופיע באדמה, תעשה לפחם. אם באוויר לשלהבת, אם במים ליד רותח. כלום ראינו גוף של אש או גוף אווירי חודר אל תוך חומר הצמח או החי. ועל יסוד ראייה זו, ראייה זו החלטנו כי חומר זה מורכב מכל ארבעת היסודות אוויר, אש, מים ועפר. אתה שואל, פילוסוף מימי הביניים, ממה מורכב צמח? אז הפילוסוף אומר, הוא מורכב מארבע יסודות, אש, מים, רוח ועפר. כן, ראית פעם אש שנכנסת לצמח? לא ראית.
אבל יש לא פחמים, יש חוצית מדהים.
יסודית, נכון? מילה אין לך שהיא קיימת.
זה
קבלה. לא, שום קבלה, שום דבר. שום דבר, זה הפילוסופים המציאו את זה. נו, זה בדיוק מה שרבי יהודה לוי, הרמב״ם שכותב את זה, מאיפה הוא לקח את זה? הפילוסופיה היוונית, נכון? כן, לפיזיקה של אריסטו.
לא, לא, עכשיו,
טוב, אז אל תחשוב.
בספר הלכות,
כן, נכניס בסוף ספר הלכות דברים האלה, מה אני יכול לעשות?
יש לו קבלה, כנראה.
לא, אין לו שום קבלה מרבות. אתה רוצה להתווכח איתי? זה לא נכון. פשוט לא נכון. זיף, גורניש, זרו, אפס, כלום. כל זה הוכנס לתוך איכות יסודי התורה מתוך ספר הפיזיקה וספר השמיים של אריסטו, נקודה. בסדר? ולכן מכאן למדנו לקח שלא להכניס ענייני מדע לתוך ספרי הלכות, כי היום התברר שכל הדברים האלה שכתב הרמב״ם הם שטויות במיץ עגבניות, עם כל הכבוד לרבנו הגדול הרמב״ם. בסדר? אני מקווה שאני לא שובר לך את האמונה. כן. הרמב״ם חושב שהמדע של אותו זמן הוא מדע נצחי. המושג של התפתחות המדע אצל הרמב״ם לא היה קיים. כלומר, אצל הרמב״ם יכול להיות התפתחות עד שמגיעים לאמת. כלומר, זה כמו פונקציה אקספוננציאלית. אין שהיא עולה, היא עולה, שהיא בסוף אסימפטוטית לאיזשהו קו, היא לא עולה יותר מזה. כן. בימינו אנחנו מבינים שכל תיאוריה מדעית היא בסיס לתיאוריה הבאה השוברת את התיאוריה הראשונה. כן? כמו שפופר אומר. כן? אבל זה דברים שבימי הרמב״ם לא חשבו ככה. בימי הרמב״ם חשבו שיש אמת פיזיקלית אחת, וברגע שאתה מגיע לזה, זהו. הנושא הזה במדע סגור. כן?
זה קשור למשל.
הרמב״ם בעצמו אגב צפה התפתחות בתחום האסטרונומיה. יש לו פרק שלם במורה נבוכים, שבו הוא מביא איזה 10 קושיות על האסטרונומיה של פטולמאוס, ולכן הוא אומר, אני צופה שזה עוד ישתנה. זה כן. אני לא יודע מאיפה לקחת את המשפט הזה ברמב״ם. הרמב״ם לא, תמצא לי משפט שבו הוא צריך להאמין למדע של אותו זמן. זה לא נשמע רמב״ם. הלאה.
זה קשור למה ששאלת.
אבל יש פה תיבוזה גדולה, רבי יהודה לוי במובן הזה הוא הרבה יותר מודרני מהרמב״ם. הוא מעיז להעמיד בספק דברים שנחשבו לאמיתות מוחלטות במדע של אותו זמן. כן.
זה קשור למה ששאלתי פעם שעברה, נראה, כאילו לי היה נראה שכל מה שאומרים הפילוסופים, כיוון שהם לא בדקו את זה ולא חקרו את זה ולא עשו ניסויים, הם אמרו את זה כי כך ראוי שיהיה.
נכון.
ומה שמוצא חן בעיני המלך הכוזרי זה שאכן כך ראוי, ומה שיפה מאוד שגם אין סתירות פנימיות. אנחנו אולי היום יודעים הרבה יותר טוב מה קורה, אבל בתורת מה קורה לנו, לא תורת, התיאוריית מה קורה לנו, יש הרבה סתירות. אנחנו יכולים להגיד משהו כמו האור הוא חלקיקים וגלים. אין לנו בעיה להגיד סתירות, כי אנחנו אומרים מה קורה. הם לא היו מעיזים להגיד דבר כזה.
כן, הם חשבו לתאר את המציאות האובייקטיבית כפי שהיא.
ודאגו שלא יהיו סתירות אצלם, וזה מה שמתפעל המלך.
נכון. למשל, אמרו דבר כזה, שגוף כבד נופל מהר יותר מגוף קל. נכון? נכון, זה לא נכון. נכון?
זה ראוי אבל שיהיה ככה, כי הגוף הכבד מתרסק וכואב לו אחר כך. הגוף הקל.
אז גדי לאו.
אז כך ראוי שזה יקרה.
זה נכון שגוף כבד נופל מהר.
בוא נגדור. לא.
אתה רוצה לגדור?
כן.
יש לי מישהו חתיכת נייר? יש לי מישהו חתיכת נייר? מה? יש לי מישהו? הנה, אתם רואים? זה נפל יותר מהר, נכון? למה? היה חיכוך. עכשיו בואו נעשה ככה, אני מרגיש על מגדל פיזה, כן, כמו גלילאו. מה? רק רגע, רק רגע, אתה רואה את זה? נפל ביחד. מה? זה עוד איך נפל ביחד.
בסדר,
ביאל הרוח. אבל ברור שדבר שקרה או דבר קל נופלים באותה מהירות.
אבל זה בגלל
שהם
קטנים
יחסית
שניהם.
גוף
גדול,
אנחנו עושים
את הגוף יותר ממנו.
10 קילו באוויר לנוצה, מה שגורם לנוצה ליפול יותר לאט זה ההתנגדות של האוויר. אבל על הירח עשו את הניסוי הזה, לקחו קילו עופרת ולקחו נוצה של נשר, וזה אחד האסטרונומים עזב אותם ביחד ונפלו על הירח, הגיעו על הקרקע באותו זמן. לא,
יש כוח משיכה, אבל חלש.
יש כוח משיכה יותר חלש מאשר בכדור הארץ, אבל יש, אפשר לפעול על הירח, אבל מפה אתה נמצא יותר לאט, כן, פי ארבע יותר לאט. בסדר? תהיתי?
אני לא כל כך מבין, אבל אני מבין.
זה עובדה. מספרים שגלילאו הלך לבדוק את זה. לקח כדור מעופרת וכדור מעץ, ועלה על מגדל פיזה, והפיל את שניהם, והם הגיעו ביחד. בניגוד טוטלי למה שנאמר באריסטו. וזה הרגיז את כולם. אמרו, איך זה יכול להיות? אריסטו אמר שזה לא נופל בבת אחת, והוא אומר שכן. הרעיון של מדע ניסיוני היה חדש בשבילה. בסדר? אוקיי. איפה היא?
חומרים סיומים בכוח המשיכה לירידה יותר גדולה.
למה אתה מתכוון?
חומרים סיומים בכוח המשיכה,
מה שמושך את הברזל זה כדור הארץ, מה שמושך גרגיר חול זה כדור הארץ, זה נופל בבת אחת. אותו כוח משיכה, ולכן זה נופל באותה מהירות.
אבל
זה לא לא.
לא רואים כי אנחנו מוכנס למעשה מאוד.
אתה מופתע.
אנחנו נשווים בטכניון.
כן.
תשאל.
למה? אני זוכר למה נשווה חד משמעית. אני אקרא למה נשווה חד
משמעית.
למה אתה מוכן שמח? בגלל המצליח. זה גורם שיש התנגדות של האוויר. יש חיכוך. יש חיכוך של האוויר. אם תקפל את המצליח, אז הוא ייפול לוב כמו אבן. נכון? בדיוק.
אבל אם אתה תפיל... אם תפיל משם נוצה בגודל של הצנחן, היא תיפול יחד עם הצנחן?
אם היא מקופלת, כן.
אם
היא מקופלת, כן. עכשיו אני אגיד לך למה אין תשובה חד משמעית. בגלל שככה מקובל, שגלילאו הוכיח שאריסטו לא צדק. אבל מצד האמת, אריסטו צדק. אני אגיד לכם גם למה. בגלל שבמציאות יש תמיד אוויר, יש תמיד חיכוך. אז במציאות, כן, זה דווקא פועל כמו אריסטו. שיש תמיד איזשהו הפרש
בין הכבד לכבד.
כן, אבל מבחינה מדעי תיאורה, אני לא יודע אם יש דבר כזה מדעי תיאורה, זה נתאר שוב מציאות תיאורטית, הם צריכים לפעול ביחד. אז בירח עשו את זה, לקחו, הניחו שהאטמוספירה בכדור, בירח זה ריק, לכן נפעילו ביחד. אבל גם שם זה לא ריק לגמרי, אבל זה נניח.
אבל גם אם אתה לדוגמה צולל, כשאתה צולל כל 10 מטר זה אטמוספירה.
נו,
אז אתה צולל לדוגמה לעומק של 50 מטר,
אוה,
ונופל לך
משהו, לא נשאר לך כלום.
לא נשאר. אבל עדיין אם אתה יורד לעומק של 35-40 מטר ונופל לך משהו בתוך המים, יש בהחלט הפרש בין ברמת הנפילה, מרגע שזה נעלם לעיניך, במשקל של זה. כלומר אם נפל לך לדוגמה רובה מים, שזה משהו שהוא לא כל כך כזה באופן יחסי, ואם נפל לך בלון חמצן.
זה לא דבר. זה בגלל שהרובה הוא מתפשט, והכדור הוא מרוכז. זה הכל. והראיה, יש מטוסים ששוקלים מאות טונות, והם דווקא נעים באוויר. שמת לב? למה? בגלל הצורה שלהם. היה מנוע.
מבחינה מוסרית, ראוי שהמצרים הרשעים ישקעו, שהמצרים הצדיקים ישקעו יותר מהר מאשר המצרים הרשעים.
שמה זה נעס, נו, מה אתה מדבר?
אז שזה ראוי שיהיה אבן כבדה שתשקע מהר.
בסדר, ראוי.
ואבן קלה.
בסדר.
ראוי שזה יהיה ככה.
בסדר, מוסרית, אבל זה לא פיזיקה. טוב.
להעניש את המצרים הרשעים.
טוב, אפשר להמשיך.
זה
המגיד. ועל יסוד ריאזו. כן. אמנם כן, ראינו את המים ותעפר משנים צורתם וחודרים לתוך חומר הצמח. וגם האוויר וחום השמש פועלים עליו ומסייעים להתהוות איכות הצמח. אך כלום ראינו גוף של אש או גוף אוויר? ומתי ראינו כי יותח החומר אל ארבעה יסודות הראשונים? הלא אם יותח חלק ממנו אל דבר הדומה לאפר, אין זה אפר ממש כי אם אפר, אשר יצלח רק לסם מרפא מסוים, ואם יותח חלק אחר לדבר הדומה למים, אינו ניתח למים כי אם למיץ או לעסיס, ארסי או מזין, אך לא למשתייה. מה הוא אומר כאן? הוא אומר שאפילו אפר לא ראינו. מהו האפר שמדברים עליו הפילוסופים? חומר אחיד. אבל בכדור הארץ לא מצאנו חומר אחיד, יש הרבה חומרים. ואם לדבר הדומה לאוויר יותח חלק מסוים, לא יהיה דבר זה כי אם עד או כיתור, לא אוויר הראוי לנשימה. ייתכן כי התגלגלו חלקים אלה שנתבחיו בצמח או התקשרו באפר אשר בפנים האדמה ויערו מגלגול אל גלגול, אולם רק לעיתים רחוקות התגלגלו ביסוד ממש. לאחר מחקר יסודי מוכרחים אנו להודות רק במציאותם של קור וחום, לחות ויובש, ולראות בהם איכויות ראשוניות אשר אין גוף מן הגופים נמלט מהן או מן הממוצע שביניהן. זה השיטה של אמפדוקלס, שומע כאן. אמפדוקלס, לא אמפדוקלס. מה? היה יווני, יווני פרה-סוקרטי. הוא לא אמר שיש ארבע יסודות, הוא אמר שיש ארבע איכויות. כן? אז רואים שהבודה לבי קצת יותר נוטה אליו. אין זה כי אם השכל הוא המתיך את כל הדברים המורכבים לאיכויות יסוד אלה ושב הוא מרכיבה מתוכן, ואז הוא מניח כי יש להן נושאים. הוא מדבר על הצמים אלה כעל אש, אוויר, מים ואפר, אבל רק כעל מושגים מצוירים ודרך הקלה על הדיבור, לא כעל דברים הנמצאים ממש מחוץ לשכל שמן מורכב כל מתהווה. כלומר, אין מציאות אובייקטיבית ליסודות, זו רק הסברה, הסברה תיאורטית, זו תיאוריה, אבל זה לא מציאות. וככה יאמרו כזאת, והלא הם מאמינים כעולם קדמון, וכי בעולם לא נולד אדם כי מזרע ודם, וכי אדם נולד מן המזון והמזון מן הצמח, והצמח כמו שאמרנו מן הזרעים והמים אשר גלגלו מכוח השמש, האוויר והעפר למזון הראוי לאדם. אם אמנם נרקם לכל הכוכבים בארץ הגלגלים יש השפעה לדבר הזה וישוע לו, זהו איפה הספק המתור בנוגע לדעתם על היסודות. כלומר, אם אתה אומר כמו המאמינים שהעולם נברא, אז אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא בהתחלה ברא מעולם לא עמדו היסודות לבדם. אז על סמך מה אומרים הפילוסופים שיש יסודות בכלל? אולי יש רק הרכבה. האם יש מוסר בטבע? לפי היוונים לא, לפי היהודים כן. כשיהודי ויווני יושבים על ספסל בגן ציבורי ועובר לידם צדיק, והצדיק מחליק על קליפת בננה ושובר את רגלו, היווני אומר חוק, מוציא פנקס, מוציא חוק, כל המחליק על קליפת בננה בזווית נתונה הן צדיק הן רשע, שובר את רגלו. מבסוט, גילה עוד חוק בפיזיקה. היהודי אומר, איך זה יכול להיות שהוא שבר את רגלו ולא הוא צדיק? אומר היווני, מה השתגעת? אתה רוצה שהבננה תפעל באופן שונה לפי המוסר? לא? והיהודי מסתכל על היווני אומר, אוי לך שאתה חי בעולם אבסורדי שבו אין צדק. לא? זאת המחלוקת בין היהודים ליוונים. אולם מה? לפי היוונים לא. לפי היהודים יש בחירה כמוסה במעמקי ההוויה, כלשון הרב קוק, באגרות ראייה, רש פ' ג'. איגרת השפגינר. בסדר? זה מהנושאים הכבדים והעמוקים. אבל יש דבר כזה. אולם, לפי דעת התורה, ברא אלוה את העולם כמו שהוא, ואת בעלי החיים את הצמחים אשר בו בצביונם, ולא היה לו כל צורך להקדים בראשונה אמצעים ולחבר מהם אחר איזה גופים מורכבים. אכן, משעה שאדם מודה בבריאת העולם, יקל כל קשה וכל עקוב יהיה למישהו. כי אחרי אשר ציירת לך ציור זה מן העולם, שלאחר שלא היה במציאות נתהווה ברצון אלוהי בעת שרצה, למה זה תצייר עצמך בחקירה כיצד נתהוו הגופים וכיצד נקשרו בהם הנפשות? כן? אגב, שימו לב שרבי יהודה לוי איננו מקבל את תורת האבולוציה הדרוויניסטית. למרות שאני רגיל להגן על תורת דרווין, אבל מה שאומר רבי יהודה לוי הוא בכל זאת נכון. הוא אומר, אין הכרח לתורת דרווין. ברגע שאתה מאמין שיש אלוה שבורא, הכל אפשרי. עד כדי כך שאינך זקוק גם לתיאוריה כמו תיאוריית האבולוציה. למרות שמצדדים אחרים אנחנו מסמפטים את התורה הזאת. לא מצדדים המוזכרים בכוזרים, אבל יש באמת יסוד לזה. כן.
חשוב רק להבין, זה לא שהרבי יהודה הלוי מעמת את דעת תורה עם כל מה שלמדנו מקודם?
לא.
כי הבנתי מהרב מה שעכשיו הרב אמר, שלפי דעת תורה, ברגע שאני אומר שעולם נברא, אז הכל אפשרי.
לכן אין צורך.
כל גם. עולם בכל צביונו.
נכון, ולכן אני לא צריך לשאול את עצמי איך הדברים נתהוו כפי שנתהוו וכו'.
מה נהיה? לא
מבחינה
תורנית,
אבל
מבחינה אחרת,
הכל עניין. כן, זה יכול להיות נהיה. נכון. ולכן גם תורת האבולוציה יכולה להיות מעניינת במידה והיא תתאים לדעות מסוימות של התורה. זה מה שאומר הרב קוק, שתורת האבולוציה היא רצויה בגלל שהיא מרגילה את האדם למחשבה ההתפתחותית. שהקדוש ברוך הוא פועל דרך התפתחות.
אבל נראה שמהרב קוק שמדבר על התפתחות חיובית.
נכון.
על זה שהעולם נהיה יותר ויותר טוב.
נכון, באמת נהיה יותר טוב. בהתחלה היו תולעים, מהתולעים נהיו לטאות. מהלטאות דינוזאורים, מהדינוזאורים קופים, מהקופים פילוסופים. אז מה אתה רוצה? יותר טוב. לא יותר טוב.
האבולוציה מדברת על מצב של שיווי משקל עולמי.
לא, זה שאלה איזה סוג
אבולוציה. זה ירידה, זה לא עלייה.
לא בטוח. כן, מה אתה אומר? והתחלתה לגאולה גם. טוב, אני אומר, זה קשור זה לזה. זאת אומרת, המתנגדים לתורת האבולוציה הם גם בדרך כלל המתנגדים לציונות. כי זה אותה הכנה נפשית, פרופדויטיקה קוראים לזה. זאת אומרת ששניהם אומרים ככה, אם זה אלוהי זה צריך להיות בבום. אם זה בהדרגה זה לא הקדוש ברוך הוא. אז זה נכון גם לגבי הציונות, גם לגבי האבולוציה. כן, מה הבעיה שלה? מה נעשה התחלתי? ההחלטה האלוהית, לא, זה לא נעשה התחלתי, זה ההחלטה של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. זה יכול להתחיל מהמפץ הגדול, למשל.
כן, אבל כל המילים נבראו כמו חמים, לא חייסו
מלות. מה זה?
כל נברא מוכן כבר, לא חייסו מלות.
הכל נברא מוכן, מניין לך זאת?
כי אין שום הוכחה
הפוכה. אז אין שום הוכחה שלו גם כן. אז אל תגיד יש הוכחה ככה. זה כמו אחד אומר, האם ליוסי יש בן? בוודאי שיש לו. איך אתה יודע? למה שלא יהיה לו? דרווין לא אמר שיש לו הוכחות, הוא אמר שיש לו תיאוריה. אז התיאוריה היא מתאימה לנתונים. אין שום תיאוריה שאתה יכול להוכיח. אתה יכול להגיד שהיא סבירה בהגדרה. תיאוריה אתה לא יכול להגיד שהיא אמת בהגדרה. זה לא אמירה מדעית לומר התיאוריה היא אמת. התיאוריה היא שימושית, התיאוריה מסבירה, התיאוריה סבירה, זה אתה יכול להגיד. והתיאוריה של דרווין, אמנם היא אחרי כמה שיפוצים, הרבה דברים כמו שהדרוויניזם המקורי, ודאי שנדחה, אבל יש, תמיד שבסמינריונים הדתיים, למחשבים דתיים שמחזירים בתשובה, אז תמיד אומרים, תיאוריה דרווין הופרכה, כי יש עליה המון קושיות. זה התעלמות מן האמת. תיאוריה דרווין המקורית הופרכה, ויש שם נאו-דרוויניזם. זאת אומרת, יש תיאוריות חדשות, משופצות קצת, זה הכל. כן? הדרוויניזם לא מת. ברוך השם. מה? אה?
דרוויניזם לא מת.
כן. ברירה טבעית, למה לא? זה עבודה. ברירה טבעית זה דבר קיים, גם בחברה האנושית.
לא, אבל
זה
מבחינה מוסרית.
זאת בעיה מוסרית. איך הקדוש ברוך הוא נותן לכוחות אכזריים להיות האחראים על העולם? אבל אתה יכול לשאול גם על החברה האנושית. גם מי שלא מאמין באבולוציה יש לו אותה שאלה. אבל זה לא התפתחות. ניתול השגחה זה משהו אחר. ניתול השגחה, אבל זה תיאוריית דרווין לא עוסקת בזה בכלל. היא לא עוסקת בשאלה האם זה בהשגחה או לא בהשגחה. זה כבר שאלה מטאפיזית ששייכת לתחום הדת או לפילוסופיה. ברור? דרווין רק מתאר לך איך זה מתפקד. זה מתפקד על ידי ברירה טבעית. מי אמר שאנחנו תוקפים? אין לי שום דבר נגד דרווין, בסדר גמור. כל מה שכתב, זו שאלה מדעית. זאת שאלה מדעית, האם כל מה שכתב דרווין קביל או לא. אבל זאת לא שאלה אמונית. דרווין באופן אישי אגב, הוא גם כן היה טיפוס, אבל לא בגלל התיאוריה המדעית שלו, אלא מסיבות אישיות, בלי שום קשר. לא בנה את התיאוריה שלו ביחס לדת, זה בדיוק הטעות. וגם אם הוא היה עושה את זה ביחס לדת, מה אכפת לי? אני רוצה לבדוק מה שהוא אומר, זה אמת או לא. ושמע האמת ממי שאמרה, ושמע אל חק ממן קאלה. אפשר, אבל אני לא חושב שספר בראשית מדבר על זה בכלל. אמנם פרופסור נתן אביעזר כתב ספר בשם בראשית ברא, שבו הוא מנסה להראות שכל מה שאנשי המדע אומרים, מהמפץ הגדול ותנודת היבשות ותורת האבולוציה, כל זה כתוב בתורה. זה יפה, אבל אני לא חושב שזה נכון. מסיבה פשוטה, כי התורה, לדעתי הענייה, אינה מדברת על עובדות מדעיות. זה בכלל לא, זה לא הנושא שלה, זה לא הקטע שלה. התורה מדברת על דברים מטאפיזיים. אם יש הקבלה בין התחום המטאפיזי לתחום המדעי, זה נחמד, אבל זאת לא המטרה הראשונה של התורה.
הבעיה מתחילה, כן, שיש איזה מפקמין על ענייני מוסר מהמציאות. אמנם זה הסוג של עבודה זרה, להגיד לעץ ואבן, להגיד לי איך אני צריך להתנהג, אבל לדוגמה, הנקודה האבולוציונית אומרת שעל מנת לשרוד אני צריך להיות מספיק חזק לנצח במלחמת הברירה הטבעית, בעוד שהתורה אומרת אני צריך לעשות את תפקידי בעולם.
כן, אבל יש קושיה על התורה מהמציאות, גם בלי תורת האבולוציה. כל ספר יוב זה קושיה אחת גדולה, שיוב הוא צדיק לפי המוסר וחייו הם לפי הגורל. אתה לא צריך יותר מזה. ברור? אז אתה פשוט, זה תורת האבולוציה מהברירה הטבעית, זה רק מגדיל את הקושיה של יוב. אבל הקושיה של יוב היא כבר בתנ"ך, עד כמה שאני זוכר. כן, בבקשה, דבר נא. כמה זמן קיימת ההיסטוריה האנושית שאתה מדבר עליה? כמה אנחנו יכולים לחזור אחורה בזמן? מבחינת הזיכרון של האדם. 5,000 שנה, 8,000 שנה, יותר מזה לא? זה כלום לעומת העידנים הביולוגיים. לכן אפשר להוכיח. לכן אפשר להוכיח, לכן אפשר לתרוך, הוא רצה לתרוך על זה. אז אומר, אתה לא יכול לתרוך. חוץ זה מוטציות, זה דבר עובדתי שאנחנו כן רואים. אנחנו רואים מוטציות בטווח קצר, ניתן למדידה בכמה חודשים. אפשר לעשות. המוטציה זה נתון. לא, כל זה לא כל המוטציות מתות, אני מצטער להגיד.
מה שמשמעותי ופגע
בזיום הנפחית. למשל, יכול להיות דורות שלמים של בני אדם ללא המופיליה, יום אחד פתאום נולד אחד המופיליה. המופיליה הכוונה אדם שיש לו חיסרון בחומרי קרישה בדם. ואז אסור לו, מה?
זה לא נכון, למה זה?
טוב, חסר לו משהו, ולכן אדם שלו לא מצליח.
הרמח זה נכון?
יש פה רופא. הוא רופא?
כן.
לא משנה איך תקראו לזה. אדם שלו לא מקריש, בקיצור. חסר לו משהו, חסר לו משהו, לא מקריש. לכן אדם כזה הוא בסכנה. ברגע שיש לו איזה חתך קטן באצבע, הוא עלול למות. בסדר? אז דבר כזה יכול לקרות על ידי מוטציה, בדור מן הדורות, וזה מפשיט מכם, ואז הם מולידים ילדים המופילים האלה, כולם מופילים. מה?
מתבקשים,
מה זה משנה? אנחנו לא עכשיו מפחים לעשות ויכוח מדעי. אני רק רוצה, אני הרי יש לי פה איזה תפקיד, אני רב, נכון? מכיוון שאני רב, אני אומר לך מה התורה אומרת. התורה, לפי מה שאני למדתי מרבותיי, שלמדו מרבותיהם, איננה עוסקת כלל בשאלה המדעית של אמיתות תורת האבולוציה. דבר אחד אנחנו כן יודעים, שיש איזושהי סימפתיה בין תורת הנסתר לבין תורת האבולוציה. שאלתנו כל השורשים כבר אצל הרמח"ל, ואחר כך אצל הרב קוק, וגם למעלה מזה בספר הזוהר וכדומה. כן. מה? כי התורה זה לא התפקיד שלה. הקדוש ברוך הוא לא מוציא עם שלם ממצרים בעשר מכות וקריאת ים סוף וסיפוק מן 40 שנה במדבר וקולות וברקים בסיני כדי ללמד אותך דבר שאפשר לבדוק במעבדה. מאותה סיבה. זה כמו שהרי הרמב״ם אמר בהתחלה שהמאכלים שאינם כשרים הם מזיקים לבריאות. אומר הרמב״ם, איך אפשר להגיד את זה? זה הופך את התורה לספר הרופאים. אין שום דבר נגד ספרי הרופאים, אבל התורה נמנה ספרי רפואה.
התורה נותן לנו הוראות מה לעשות.
היא אומרת, לא רק זה, היא אומרת גם משמעות. היא אומרת משמעות למשמעות. זה הלכה רק, מה אתה אומר? בדיוק. זה מצוין.
אבל פה אנחנו נופלים.
למה?
משמעות, היא אומרת, אני לא אומרת לך מה, רק מה המשמעות של המה הזה.
נכון.
אני לא אומרת לך מה, אלא למה מה. אבל נופלים, איך אפשר להגיד לי?
במידה מסוימת זה אומר שהמה לא כל כך משנה. אבל יש דבר אחד שכן חשוב לדעת, שמי שברא את התורה הוא זה שברא את המדע. ולכן, אף על פי ששני התחומים האלה שונים זה מזה, לא ייתכן שלא תהיה השגחה במערכת היחסים של ההתפתחות של הזה ושל זה. כלומר, יש התפתחות של התורה, יש התפתחות של המדע. וזה מכוון על פי השגחה מתי דבר מסוים מתברר בעולם, מתי לא. זה כן. 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 נכון. אתה לא יודע, אולי במיליארדי בני אדם יש אחד שהפך להיות יצור אחר, אתה לא שמת לב? אתה ראית את הג'וק שהפך פתאום לנמלה? לא ראית. כן, איפה אנחנו? רגע, אני רוצה לגמור את הפסקה.
למה זה?
מדוע זה לקבל את סיפורי התורה לרקיע ועל המים השמה לשמיים ואף את סיפורי החכמים זל על השדים ועל האגדות ועל המקורי גמות המשיח וקריאת המתים בעולם הבא ומצוות לנו בהבאת ראיות מחוכמות על הישארות הנפש והסד הגוף אחרי אשר המספר שכל דבריו אמת, כלומר משה כבר אמת לנו לפי המסורת שבידינו את הדבר והבטיחנו עליו בין עם הנפש רוחנית ובין עם גשמית. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.